שוק הדינור, עוד מעט חג שמח, עוד מעט שבת שלום.
כמעט שבת שלום גם לך שמעון, וכמעט חג שמח. לפני שבועיים סיפרתי כאן, לא יודע אם אתה זוכר, את הסיפור על הילד ומוכר את הגלידה.
בוודאי.
שהילד שחישב את המחיר כדי שישאר לו כסף לטיפ.
כן, כן.
ומתברר שכל סיפור כזה, ואני אף פעם לא יודע איך, נופל על איזה איזושהי אוזן קשבת ונוגע בנימים חבויים של מישהו באיזשהו מקום שמקשיב לנו. שעה לאחר השידור מתקשר אליי מישהו. אני בן 80, הוא אומר לי, והסיפור שלך לוקח אותי הרחק הרחק לילדותי, לבית הוריי, אמצע המאה הקודם. כך הוא מתחיל.
כן.
ובקטעים שהוא מספר לי על הוריו ועל אמא שלו בעיקר, קולו נשנק. הוא לא מתבייש להודות שדמעות עולות בעיניו. הוא ביקש להישאר בעילום שם.
טוב.
גרנו אז בשכונה בדרום תל אביב, הוא אומר לי. אני אז ילד, ואני זוכר מחסור רב בבית, כמעט עוני. לא תמיד היה אוכל בבית.
כן.
אמא שלי הייתה תופרת, ואני זוכר שהיא הייתה משיגה פיסות בד ישנות או שריות בד מעבודות שקיבלה. הייתה תופרת לאחותי ולי בגדים, רק כדי שלא נופיע עם אותם הבגדים, כדי שהעוני שלנו לא יבלוט. אני זוכר בוקר שבת אחת, אחותי ואני הולכים באחת הסדרות בתל אביב, ועל ספסל סמוך יושבות שתי נשים מבוגרות. כשאנחנו חולפים, האחת אומרת לשנייה בספניולית, אגב, הוא הבין מהבית כי אמא שלו הייתה מסלוניקי. האחת אומרת לשנייה, תראי את הילדים הללו, אני יודעת שאין להם גרוש, אבל תראי איך הם לבושים יפה. וזה סוג המשפטים, הוא אומר לי, שנצרבים בך לאורך כל חייך.
ללא ספק.
כל כך הייתי גאה אז באמא שלי, ואגב הרגע שקולו נשנק, ונדרתי אז נדר לעצמי, כשאני אהיה גדול, אני לא יחווה מחסור לעולם. יום אחד הוא אומר, אני משחק עם החבר'ה שלי, עם הילדים בחוץ, ומישהו מציע שנלך לסרט באחד מבתי הקולנוע בדרום תל אביב. למרות שהייתי אז ילד, הבנתי שיש מצוקה כספית בבית. אבל לא רציתי להיות שונה מכל האחרים. אז עליתי הביתה ואמרתי לאמא שלי שאני הולך עם החבר לסרט, אם היא תוכל לתת לי חצי לירה. אני חושב שזה היה הסכום, הוא אומר. אמא שלי עצרה לרגע חוככת בדעתה, ואז שלפה מכיס הסינר של הלירה, לירה שלמה, ומסרה לי אותה. לא, אני צריך רק חצי לירה, אמרתי לה. אז היא אמרה, לא, הולך עם החברים לסרט, יישאר לך גם כסף לארטיק או לקרטיק. ונדפת הראש שלי. וכשירדתי למטה להצטרף לחבורה, פתאום הבנתי שזו אולי הלירה האחרונה שלה. אז ירדתי לחבר'ה ואמרתי להם שכואבת לי הבטן ואני אבטר על הסרט. אז כל החבר'ה הלכו לסרט ואני נשארתי לבד. הסתובבתי בחוץ כמעט שעתיים. הערב כבר ירד, ואני כל הזמן שואל עוברים ושווים מה השעה, כי לא רציתי לחזור הביתה לפני שהסרט מסתיים. כל הזמן חשבתי איך אני מחזיר לאמא שלי את הלירה מחד גיסה, ומידך גיסה שאני לא מאכזב אותה שלא הלכתי לסרט עם חברי. ואחרי שעתיים עליתי הביתה. איך היה? שואלת אותי אמא. מבלי להסתכל לה בעיניים, אמרתי לה שהיה מצוין, ושבסוף לא השתמשתי בלירה, כי הסדרה נכניס אותי בחינה. הושבתי לה את הלירה. אמא שנתנה את הלירה מנסה לדלות את האמת מעיניי המושפלות. לא אמרתי כלום. בערב כשהלכתי לישון רעב כהרגלנו אז, אמא שכיסתה אותי, ביקשה שישתה כוס מים כדי להשיג את הרעב. ואז היא אמרה לי, תודה ילד על שלא השתמשת בכסף, אני יודעת שלא הלכת לסרט עם כולה.
יואו.
ולפני שעצמתי את העיניים, היא הוסיפה משפט שתמיד הייתה אומרת. תמיד תזכור שבוקר המחרת תומן בחובו תקווה להפתעה. והדברים השתנו יום אחד. זאת הייתה הדרך שלה להפיח בילדי התקווה לגבי המחר.
איזה יופי.
זה לא הסוף, שימון. למחרת בבוקר, אחרי המשפט היפה הזה של אמא שלי, התעוררתי מוקדם מהרגיל. משהו הוליך אותי לפתוח את הדלת שבכניסה לפני שאחרים התעוררו. פתחתי את הדלת. לפני דלת הכניסה היה מונח סל גדול, קלוע מקש, פיסטיקו, קראנו לזה בספניולית, פיסטיקו. מכוסה במפית שעליה היה רקום, או שעליה הייתה רקומה, המילה בתיאבון. אני הרמתי את המפית. הסל היה גדוש בדברי מאכל מכל טוב. ריח הלחמניות, הנקניקים, הגבינות, התרומם לי לאף כמו בסרט מצויר. אז אני החזרתי את המפית למקומה, כי לא האמנתי שזו אמת. נכנסתי חזרה הביתה, סגרתי את הדלת, פתחתי אותה שוב, כדי לוודא שאני לא חולה. אבל הסל היה עדיין שם. פתאום כל הדברים של אמא שלי מאתמול על הבוקר, המחרת, פתאום התגשמו. וכך מדי שבוע היה מופיע בבוקר יום חמישי פיסטיקו חדש, מלא כל טוב.
פסטיקו?
פסטיקו. לא, אתה מבין בזה יותר ממני.
ספניולית. פסטיקו זה סל קטן, כן.
אוקיי. אז כל בוקר היה מופיע פסטיקו חדש, משך תקופה מאוד ארוכה.
פסטיקו.
תגיד, אני שואל אותו, גיליתם מי הנדבן המסתורי? הוא אומר לי, תשמע, מתברר שזו הייתה קבוצת סברים, סבלים סלוניקאים מנמל תל אביב, שזו הייתה הדרך שלהם להטיב עם עניים. עכשיו, אני לא יודע מאיפה הם השיגו, כנראה שזה היה, אתה יודע, אוכל גנוב, או אני לא יודע מאיפה זה הגיע אליהם, ובעיקר לא ידעתי למה דווקא אנחנו זכינו, והאם היה לזה קשר למוצאה הסלוניקאי של אמא שלי. את זה מעולם לא גיליתי.
בוודאי ובוודאי שהיה קשר.
יכול להיות.
הייתה שם אחווה קהילתית, ללא ספק.
כנראה. אבל מה שכן לקחתי מזה, הוא מסיים ואומר, ניחסתי מזה שני דברים לחיי. אחד, לא להפסיק לטפח תקווה, כמו שאמי אמרה. והשני, לטפח את אהבת האדם והעזרה לזולת, כמו שעשו הסולניקאים.
כמה יפה.
כך סיפר לי האיש בין ה-80, שמשום מה מסרב לציין את שמו.
הוא לא רצה לומר את שמו.
לא רצה לומר את שמו, לא יודע למה. אז כמה כבר דיברנו כאן, שימון.
תראה מה סיפור קטן שלך עורר, כן, כמו שאמרת בהתחלה.
עורר מחשבה.
כן, מה עורר באיש הזה? עורר בו זיכרונות ילדות.
לא, זה עורר בו הסיפור של, לא חשוב מה ההקשר, אבל עובדה שזה עורר בו זיכרונות ילדות.
ודאי, ודאי.
וכבר כמה דיברנו, שימון, על אימהות ועל השפעות של הורות ארוכות שנים. תראה איך טיפוח תקווה ואהבת האדם נשזרו בחייו של המספר בהשפעת האם.
כן.
איך הסיפור הזה מעלה אצלו דמעה וגעגוע אחרי כל כך הרבה שנים.
הכל מתחיל מהבית, מהחינוך מהבית. כבר דיברנו על זה.
כן, אתה יודע, ואני, עוד מילה אחת, אתה יודע, אני, שאני איש של מעשים, ופחות של תקווה, כי אני חושב שתקווה לא תלויה בנו. למרות זאת, אני מתחבר כל כך לסיפור, ומתחבר לציטוט שפעם שמעתי מקומר בלגי בשם סוננס, שאמר, תקווה אינה חלום, אלא דרך להפוך חלום למציאות.
ממש כך.
תקווה אינה חלום, אלא דרך להפוך חלום למציאות. אז נקדיש את זה באהבה לכל האימהות, ואני יודע, שמעון, שגם לך יש אם עדיין לצדך, איזה כיף לך.
כן, שתיבדל לחיים ארוכים.
כן, שתיבדל לחיים ארוכים. שיהיה חג פסח שמח, בסדר טוב.
שוקה, סיפור מקסים.
תודה רבה, שמעון.
חג שמח. כל טוב.
חג שמח.
שבת שלום.
שבת שלום, שמעון.